עמוד כ"ד, שער הגאווה, אורחות צדיקים. אנחנו ממשיכים. כן. וכולם קטנים ופחותים בעיניו. פסקה שנייה. גאוות חוכמה ומעשים טובים, יש בשני חלקים. גאוות חוכמה ומעשים טובים. יש בשני חלקים, האחד טוב, האחד רע. הגאווה הרעה היא אשר יבזה בני אדם בליבו ובפיו, וכולם קטנים ופחותים בעיניו, ומהלל ומשבח עצמו. מנמיך את האחרים ומגדיל את עצמו, ומהלל ומשבח עצמו, שהוא, ודווקא הוא, גדול בחוכמה. כמובן שלא קשה לעשות את זה אחרי שאתה משפיל את כולם, אחרי שכולם לא נחשבים בעיניך. אלא כקליפת השום, אז כמובן שכבר אתה יכול לשבח את עצמך, שאתה גדול בחוכמה. אין כבר מתחרים, ערפת את כל הראשים. כמובן שהכל הוא בדמיון, כמובן שהכל מתפתח פה בדמיונו הקודח של אותו אדם, אבל הוא מכשיר את הקרקע כדי שדמיון כזה יסגשג ויעשה פרי. כן, מכשיר את הקרקע, מכין את השטח היטב היטב כדי ש... לא יהיה קושי לדמיון הזה להתפתח יפה. הוא מעלה ומשבח עצמו שהוא גדול בחוכמה. כמובן, הוא הורג את כולם בדמיון, יבזה בליבו ובפיו. למעשה, כל המסע החיסול הזה הוא מתרחש בליבו ובפיו. כן? יש די בפעולות האלו של לב ופה, ביזוי בלב ופה. כדי כבר לתת את המרחב הדמיוני הדרוש, כדי לראות את כולם כאפסים. הוא מעלה ומשבח עצמו שהוא גדול בחוכמה. ומתוך כך לא יודע על האמת מרוב גאוותו, כבר אמרנו למה, כיוון שהאמת, האמת בדרך כלל, לא בדרך כלל, האמת תמיד, אם באמת היא אמת, האמת תמיד מכריחה, או מראה לאדם את יחסו ביחס למכלול. זה נקרא אמת. אין כל דבר אמת, הוא באופן אוטומטי פוקח את עינינו להבין את מקומנו בתוך הכלל. מה שאין כן שקר, שהוא עומד על רגל אחת, אותיות שקר עם אותיות שיש להם רגל אחת, שין. יש לה פינה בולטת, בכתיבת ספר תורה כידוע, כן? שין. קוף, ודאי וודאי. הרש, גם כן. זאת אומרת, השקר אין לו רגליים. פירוש הדבר הוא שהשקר מתבסס בדרך כלל על רושם נקודתי. השקר מבליט נקודה אחת במרחב, והוא חוגג סביב העגל. הוא חוגג סביב אותה נקודה, יוצא במחולות סביב אותה נקודה, מה שנקרא זוקף לבנה. כן? שהוא לוקח לבנה אחת, פרט אחד מתוך מכלול שלם, נקרא זה את עצמו, והוא חוגג במחולות סביב אותה, הנקודה, הוא מקיף את אותה הנקודה, זה נקרא מחול, כן? שהוא מקיף את אותה הנקודה, יש מחול הצדיקים שהם מצביעים ואומרים, זה אלי וענווהו, שהם רוקדים סביב ריבונו של עולם, הסובבה את מזבחך, שזה לרקוד סביב הנקודה המרכזית של המציאות, שזה ריבונו של עולם. ויש עגל, שזה לרקוד סביב כוח פרטי. אנחנו עושים מחול ומקיפים נקודה, שהיא בעצם נקודה פרטית מצומצמת, אותה אנחנו עושים עיקר, עליה אנחנו מגוננים, בשבחה אנחנו מדברים, זה סוג של עבודה זאת. לכן, הוא לא ישמע על דברי אמת, ודברי אמת ניכרים. אמרנו כמו שמרציאנו, כן? כל דברי אמת הם ניכרים בזה שהם דורשים מן האדם לעשות חשבון כללי. כן? מרגיזים יצר טוב על יצר, יצר רע. אז הוא לא יודע לאמת. למה? מרוב גאוותו. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. איתו או אותו לא אוכל. אמר ריבונו של עולם, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, כי הגאוותן הוא הביטוי של השקר, ואני אמת. השם אלוקים אמת. כביכול, גאוותן לא נותן לי לגלות את המימד הכללי במציאות. אם כן, צריכים לעשות פה... כן? צריך לעשות פה בירור נוקב. כן? צריך לעשות בירור נוקב. מי קודם למי? שם אלוקים אמת, ואגבתן, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. תחת אותת קורת גג, קורת גג לא יכולים לדור אמת ושקר, מכיוון שהם שני הפכים, כן, באופן מוחלט כפי שאנחנו רואים כאן. אז מתוך כך לא יודע, כן, על האמת, מרוב גאוותו, כן, יכחיש למעשה גם את האמת, כן, טורף נפשו באפו, טורף נפשו באפו, הלמענך תעזב ארץ, כלומר, טורף נפשו באפו זה הגאוותן. מה זאת אומרת שהוא טורף נפשו, שימו לב, טורף נפשו באפו זה הכעסן, והכעס הוא ענף הגאווה, טורף נפשו באפו, נפשו אמרו חז"ל זו נשמתו. זאת אומרת שהגאווה היא טורפת את הנשמה. כן? כאשר אדם מתחזק בפרטיותו, נחז בפרטיותו בצורה חזקה, הוא טורף את הממד הכללי שלו. הלמענך תעזב ארץ, כלומר, בעצם מה רוצה הגאוותן? הגאוותן רוצה לייסד את המציאות על חוקים אחרים לגמרי מאשר הארץ נוסדה, באמת. אז לא רק שהוא טורף את חוק הכלליות שלו, שזו נשמתו, טורף נפשו באפו. הלמענך, האם בגלל החשבונות הפרטיים שלך, אתה רוצה שעכשיו אנחנו נבטל את כל חוקי המציאות שנבראו דווקא לשם הטבה כללית, המאיר לארץ ולדרים עליה? השמש לא מאירה לאדם פרטי דווקא. אדרבה, היא משמשת את כל הטבל כולה, גם את הדומם, גם את הצומח, גם את החי, גם את המדבר, בלי הבדל בין רשע לצדיק. השמש יש לו את הממד הכללי. טורף נפשו באפו. אתה שבגאוותך טורף את חוק הכלליות שטמון בך זו נשמתך. הלמענך, כן? תעזב ארץ. האם אתה רוצה שאני אשמיט את חוקי המציאות כולה? בגלל שאתה רוצה לרכז את הכל סביב עצמך? אם הכל סביב עצמך, אז אולי מוטב שהשמש לא תזרח בכלל. כן? כי אם חוק ההטבה מתבטל מן המציאות, אז איזה מקום יש לזריחת החמה בכלל? אולי שתזרח חמה רק בחלונך, ורק אצלך, ולא אצל אחרים? זה פיתול חוקי המציאות לגמרי. אתה רוצה שנצמצם את כמות החמצן, שנברא בתכונה כזו שהוא זמין לכל, בלא תשלום? אתה רוצה שרק לך יהיה חמצן? רק אתה חי? יש פה ביטוי חזק, פסוק הזה, פסוק הזה, ביטוי חזק. זה ההרגש בפסוק הזה. בכל אופן, כפי שאמרנו, יש הכל. כפי שאמרנו, לא יודע על האמת, בגלל הסיבה הזו, ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל נברו. כן, כמובן אפשר לשאול באופן חופשי, להעיר, מאוד חשוב, ראינו כבר, שבכלל כל השאלות שבאות מהציבור, זה שאלות שמאמתים את המאמתים, בין באלף או בעין יותר, מאמתים את האמיתות הכלליות האלו, יהיו מצב הנפשי של כל אחד ואחד. הרי מי שואל שאלה, זה מבחינת למה זה אנוכי. כלומר, השאלה באה מתוך האנוכי, מתוך המצב שבו כל אחד ואחד מצוי. יש פה אימות בין אמת כללית, ששווה לכל נפש, כן? זה דברים ש... לבין המצב האישי שלי. כן? כל שאלה היא באה מתוך איזשהו מפגש מעניין, כן? לא הייתי קורא זה התנגשות, הייתי קורא זה טוב מפגש. מפגש מעניין בין אמת כללית לבין הנפש שלי, איך הנפש שלי חש את הדברים. אז השאלה היא בעצם גורמת לנו הכרח, כן? לצמצם שכינה בין שני בדי ארון, אמת כללית, שכינה, בתוך, כן? בעצם, כן? לראות כיצד האמת הזו, כן? היא מכה הדים בתוך נפשי. השאלה זה דבר מאוד חשוב. ממילא שאנחנו מתייחסים לשאלה, אנחנו מתייחסים לשאלה שבאה מן הציבור, בין אם השאלה הזו באה מצד השכל, בין אם השאלה הזו באה מצד הנפש, יותר טוב, אנחנו בעצם כרגע מאלצים את התורה לדבר כנגד ארבעה בנים. כל אחד שואל את השאלה שלו. כל שאלה היא בעצם איזשהו, כן? איזשהו השתקפות, כפי שהדבר הזה מכה גלים בתוך נפשו של אדם. מתוך כך באה השאלה, ותלך לדרוש את השם. כן? דרישת השם זה בעצם להבין איך האמת הכל כך כללית, היא בעצם מתבטאת בתוכי. והתרוצצו הבנים בקרבה. מה זה אומר לי? כלומר, מה זה ההתרוצצות הזו בקרבי? שני גויים בביתנך. כן? האמת הכללית, עכשיו, סולל את דרכה אל תוך הנפש, ואנחנו הרווחנו, הופכים את התורה לתורת חיים ממש. כן? זה הערך של השאלות. הופכים את התורה לתורת חיים ממש. כן.
לא, אני...
מה זה... לא. אני דווקא אמרתי הפוך. השאלה באה דווקא מתוך המגע בין האמת המוחלטת לבין האמת הסובייקטיבית שלך, המצב הנפשי שלך עכשיו. עכשיו כואבת לך הבטן. השאלה שלך באה מתוך כאב בבטן שלך. שמע, אתה מדבר פה על מצוות, כואבת לי הבטן, אין לי כוח כאב מצוות. אז אני אתייחס לזה לא. לא משנה, אתה מבין? אני אומר, אדרבה, אני רוצה את הסובייקט, אני רוצה. אנחנו... לא להתעלם מהסובייקט. במצב שלך, כן, כן, אני רוצה איך אתה תואם את דברי התורה, כן? איפה זה יוצר לך קושי? איפה זה מתנגש? איפה זה נפגש? כן? אם זה נובע מתוך הדברים שלמדנו, זה מצוין. יופי, כך מתבררים דברי תורה, זה תורה שבעל פה. זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה היכולת לקחת תורה שבכתב, כן? ולהפגיש אותה עם הנפש, ולקבל את ההד החוזר מתוך הנפש, ולהתמודד. זה דבר נפלא. כן? אבל לא איזה מין יריעות של תורה, יש יריעות של תורה. אפשר למד תורה, יריעות, 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 אבל צריך לתפור את ה... כן? לקחת את הבד הזה, את כל הגלילים הענקיים האלה, ושעשות לפי מידתו של אדם. אבל כשאתה שואל שאלה, אתה בעצם מבקש ממני, מקרה זה, כן? לנסות ולעזור לך לתפור, או לגזור את זה לפי מידתך. את התורה, את היריעה הזו, כן, מידו בד. את היריעה הזו, עכשיו אנחנו רוצים לגזור את זה לפי מידתך. כל שאלה שלך זה בעצם דרישה, כן? גזור לי לפי מידתי. דבר מאוד גדול, זה אתגר לא פשוט, אגב. זה אתגר לא פשוט, אתגר לא פשוט לשאול. אנחנו רואים שלא כל אחד שואל, אנחנו רואים שזה לא משימה פשוטה בכלל. ועוד פחות מזה, עוד יותר קשה מזה, זה אתגר להשיב. שניתן לך מקום מספיק, כן? להתעניינות שלך, לקושי שלך, הספק שלך, הטעם האישי שלך. זה לא יורא פשוט, זה משימה אדירה, ואנחנו מקריבים את נפשנו בעניין הזה. כן, סיכון לא פשוט. אבל אני אומר, תשאלו. כן, גם כדי שהלימוד יהפך יותר לחשבון נפש. בכלל, אני באופן כלי, באופן אישי. כן, לא שונה בזה אולי מאחרים, אבל אני מעדיף שהדברים ילבשו אופי של חשבון נפש. ולא איזה מין, כן, איזה מין כזה עיסוק כזה של חוכמה, שמרחף מעל הראשים, בבחינה של אור מקיף, לא. אדרבה, אדרבה, כן. פורתך בתוך מאי, זה טוב, יותר טוב. מצד זה אני אומר שאלות, כן, מצד זה. הערך של השאלות בעיניי הוא מצד זה. כן? שאלה זה כמו קושייה, זה מקשה ללדת. כמו אישה שמקשה ללדת, כן? אז קושייה זה כמו מקשה ללדת. שאדם שואל שאלה, הוא מקשה ללדת. הוא רוצה ללדת משהו, כן? הוא רוצה, אבל קשה לו לקבל את דברי התורה האלו. קשה לו. כן? זה צירי לידה, זה יוצר צירי לידה. דברים שלומדים פה, אם יש פגישה אמיתית עם הנפש, אם אדם הוא ער לנפשו, לא ייתכן שלא תבוא שאלה. לא ייתכן שהכל מובן, לא ייתכן שהכל מקובל. אם הכל מקובל, סימן שאנחנו עושים הנחה לעצמנו, סימן שאנחנו לא משתפים את נפשנו מספיק בדברים. ריבונו של עולם רוצה מעורבות מלאה. כן? את כל הקיצ'קה להערב בפנים. אני אומר, כן? סליחה על הביטוי, אבל, כן? עד כדי כך. ממש, כן? לא להשאיר שום דבר מחוץ. כן? לא ייתכן שבמפגש בין הדברים הגבוהים אל החלקים הנמוכים שבנו, לא צווחת קושייה. לא ייתכן שאין התנגשות. לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות. אפילו עם שכלנו, שהחלק הנעלה שבנו, המבנה השכלי שלנו, עם כל הכבוד, הוא עדיין מצומצם. והמפגש בין הדברים פה לבין השכל שלנו, הוא כבר צריך להוליד שאלה. צריך ערנות גדולה.
שואפים לגוון אחד.
מה?
שואפים לגוון אחד.
לא הבנתי, ידידיה.
שואפים.
כן.
כל המציאות הזאת לגוון אחד.
כלומר?
שהמציאות תהיה באחד בענקה.
לא, אני דווקא אומר שיש הרבה גוונים, אומר שכל אחד צריך כל אחד צריך להיפגש עם הדברים.
אחד, נביא את כל הגוונים האלה לאחד.
אה, לאחד, כן.
כן, כן.
כן, אבל כל אחד יש לו את שלו. שאלה. בסדר. בוא נראה עליה. אם שאלה, כמובן, סמיכה, כן. כן. איך אמר מישהו? שלומדים מחלוקת, למשל, שלומדים בגמרא מחלוקת בין אביי ורבא. שמעתי פעם מהרב טאו את זה דווקא, שליטה, בינו. שמעתי אותו פעם אומר, שלומדים את דעת אביי, צריך ללמוד אותה כאילו אין רבא בעולם. שלומדים את רבא, צריך ללמוד כאילו אין אביי בעולם. רק אחרי זה לעמד ביניהם. זאת אומרת, ששומד דעת חברך, אתה צריך להרגיש שיש פה דעה עצמאית. שונה משלך, רק אחרי זה לחזור לדעתך. רק אחרי זה יכול להיות דיאלוג. אבל אם אתה מטשטש את דעת חברך, אתה מוחק אותה, אתה מרגיש רק את עצמך, אם אתה מרגיש, אז הסגנון האישי שלך הוא שולט בכיפה, שולט בכל. סימן שלא התחלת להבין את חברך בכלל. אתה צריך ללמוד את דעת הזולת כאילו הוא אויב שלך ממש. זה נקרא, אפילו אב ובנו, אפילו רב ותלמידו שלומדים תורה, נעשים אויבים בשער. מה זה אויבים בשער? אויבים בשער הכוונה, למרות שהם לומדים את אותה הלכה. כל אחד מהם צריך להביא לידי ביטוי את ההבנה המיוחדת שלו. את האופן מיוחד, את הטעם האישי שלו. הם צריכים להגיע למדרגה של איבה, ואחרי זה להפוך אותה לאהבה. אבל קודם כל איבה. אם אתה לא מרגיש איבה במובן החיובי של המילה, אם אתה לא מרגיש את השוני, לא שהשוני יביא לידי שנאה. לא. אין. אבל אם אתה לא מרגיש את השוני, אתה בבעיה. אם דעת חברך לא נקלטת אצלך, במלוא אופייה, השונה, כפי שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. לא יכול להיות שדעתך כדעתי. גם אם אמרנו שנינו תמר, תהור, אתה אומר מסיבתך, ואני אומר מסיבתי. כן? אז אני אומר, בוא לנסה לנו חיים קשים מדי אולי, כן? לבוא ולזהות מהו הגוון המיוחד של חברי, גם כאשר שנינו מסכימים לאותה הלכה. זה יותר קשה. אבל ודאי שאנחנו חולקים, ודאי שחובתי להבין, כן? את המבט המיוחד שבו, או לחוש, להודות במבט המיוחד שלו. אם לא הצלחתי להגיע לזה, אין פה בכלל בירור. אין פה בירור. יש פה מחיקה וטשטוש של צד אחד, ואתה נשאר חוגג עם הדעה שלך. כן? אין דבריך נכתבים בספר, איך כתוב, דווקא שניים שלומדים תורה, כן? דבריהם נכתבים, אז נדברו יראי השם, ויכתב לפני, איש לראו, ויכתב לפניו לזיכרון, לפני השם לזיכרון. כן? מסביר המהרש"א, למה נכתב לפניו לזיכרון? כי כאשר דעתי לוקחת בחשבון את דעתך, אז דעתי יותר אמיתית, כי הדעה שלך מסלקת את השיגים ואת יותר את הכבוד, את בלוטת יותר את הכבוד שבדעה שלי, כאדם קרוב אצל עצמו, והדעה שלי פורסת צל על דעות אחרות. ואם אני מקשיב לך, אני חותך בבשר החי העודף, בפולקה, בתוספת של השומן, כן, של הדעה שלי, שמתיימרת להיראות דעה אמיתית, בלעדית, אין חכם כמוני. שאני גוזר על עצמי את העינוי נפש האדיר הזה להקשיב לך ולהתחשב בדעתך ולאמת את דבריך אל מול דעתי, אז נכתבי, אז דבריי נכתבים לפניו לזיכרון. יש ערך לדברים שלי כדברי תורה, כאמת עליונה שראויה לחקק לפניו המרום. כך אומר המהרש"א. דבר מדהים. אז זו הבדיקה. זו הבדיקה. זו בדיקה פשוטה אגב, כן? שאפשר, אפשר, אפשר, אפשר לאמת אותה בקלות יחסית, כן? עד כמה נתת חיות לדעת חברך, זה דבר שאפשר לבדוק. כן? זה לא אומר שאם אתה נותן לו לדבר, אתה נותן לו מקום. כי יכול להיות שאתה נותן לו לדבר, אבל אתה לא שומע אותו בכלל. אתה לא שומע אותו. אתה לא חווה את הדעה שלה. אתה לא מרגיש, זה לא, אין עימות. אין עימות. אתה לא מרגיש לתקירות. אתה לא מרגיש לתקירות. אתה יכול לשמוע לדבר, כן, לדבר. אתה סיימת שאתה תקשיב, אתה שומע? לא רציני. אתה צריך להרגיש שהוא מאיים עליך ממש. אתה צריך להרגיש איבה, איבה. אתה מרגיש איום. אתה מרגיש פשוט חותרים תחת הדעה שלך. ממש כאילו, מה אגיד לך? כאילו קצר המצב מסתרע. אתה צריך להרגיש שיש פה, יש פה עוד חיות, יש פה עוד מישהו שנמצא באותה דירה, או חולק איתך חדר, אתה מבין? ממש חולק איתך חדר בתוך הדירה. זה לא שלך כל המרחב. אתה צריך להרגיש, זה הרגשה של מצוקה התחלה. זה הרגשה של מצוקה, זה הרגשה של, של, של צמצום דריסת הרגל שלך. זה הרגשה לא פשוטה. לא פשוטה. עד כדי כך. הרגשה לא פשוטה והיא קשה מאוד מבחינה נפשית. רוב בני אדם קשה להם עם זה מאוד. וגם אם שומעים את דעת חבריהם, אין איזה נפקה. זאת אומרת, אני יכול לשמוע את הדעה שלך. טוב, שמעתי את הדעה שלך. לא, אבל זה לא מצר את צעדיך. זו דעה כזו שעומדת בצד, כן, שמעתי. אבל אתה לא מבין עד כמה הדעה הזו היא חיה, עד כמה היא נושמת, עד כמה היא מבקשת את מקומה. כן? אתה לא מרגיש את זה. תשמע, אם יתברר שזה דעה שקרית, בסדר, הוא ביארת הרע מקרבך, לא יודע, אם זה שקר גמור, לפעמים אתה צריך גם להיות מספיק ענב כדי לדעת את גרעין האמת שבתוך השקר.
בטוח יש גרעין האמת.
אז אתה, או, אז הענווה מחייבת, ההקשבה מחייבת שאני אפילו ארד לסוף דתו, ואפילו אני אציל את הגרעין הפנימי הזה, פרידה טובה יש לי מהם. כן? נו, ודאי, ודאי. כן, ודאי. מואב, יוצאת מהם רות, דבר גדול, פרידה טובה יש לי מהם. הבירור של הניצוץ שיש בתוך כל דעה של שקר. הענווה מחייבת אפילו להזין, להזין, להזין את הקול של גרעיני האמת שנסתבכו בתוך הדעה השקרית הזו. כן? עד כדי כך. אבל אני אומר שוב, זה כבר עבודה קשה, עזוב. אני מדבר כרגע על דעות שיש להם מקום. זאת אומרת, כן? אבל זה כבר עבודה קשה. זה עבודה של צדיקים גדולים, כן? לברר את הטוב מתוך הרע. כן? זה לא דבר פשוט. מרירו מתוך מתיקו וכל מיני. זה לא דברים פשוטים. אני מדבר על דברים יותר פשוטים. דברים, במרחב החברתי היותר המצוי שבינינו, כל אחד שלו דעתו, אתה מבין? הוא לא אומר שקר. זכותו ללבש חולצה משובצת, ואתה תלבש חולצה חלקה, אין שום בעיה. והוא יגיד דעתו, אתה יגיד... זאת אומרת, אני מדבר על דברים פשוטים מאוד, אני לא מדבר כרגע על, על דעות כפרניות, וכל מיני עובדי עבודת אלילים, ורוצחים, ואנסים, וגנבים, שצריך לחפש את, את גרעין האמת שבדבריהם. לא מחפש כרגע לחפש מעל השמיים איפה השורש החיובי של המלאק. עזוב את זה, זה... אתה תסתק מתחת לשמיים המלאק, זה בסדר, תכרות אותו. אבל אני... אבל כן, בדברים האלו יותר פשוטים, זה חובתו של כל אדם. אין אדם פטור, כן? אין אדם פטור, כן? מה... מה המפגש הזה? הוא מתוך כך לא יודע על האמת, מרוב גאוותו. ולעולם נראה בעיניו חוכמתו ועצתו ודבריו ומעשיו שמשובחים ממעשה וחוכמת עצת חבריו. כן? שימו לב, לעולם. כן? ולעולם נראה בעיניו חוכמתו ועצתו ודבריו ומעשיו שמשובחים ממעשה וחוכמת עצת חבריו. כלומר, הוא סטטי, זה נקרא לעולם. הוא סטטי, לא חל שום שינוי. כן? הגאוותן הוא חסר שינוי. כן? הגאוותן הוא חסר שינוי, הוא לא מסוגל לשינוי. כן? הוא בעצם עומד על מצב אחד. הוא לא שם לב בכלל לכל, כמו שאמר, לכל גווני האמת. כן? לכן, לעולם, כן? כן? מה שאין כן, אצל אדם שהוא בעל ענווה, אין אצלו מצב של עמידה על מקום אחד. תמיד הוא מושפע מכל זרמי החיים שסובבים אותו. איזו חכם הלומד? מכל אדם. נמצא שבכל רגע ורגע אפשר ללמוד משהו מכל אחד ואחד. אז אין מצב של לעולם. תמיד הוא בעצם נתון לתמורות בלתי פסקות של התפתחות, כן? התפיסה הכללית שלו. תמיד הוא עובר מצב של, כן? פושט צורה ולובש צורה. מצורה פרטית, צורה כללית יותר. לכן אין אצלו מציאות של לעולם. כן? אין מצב כזה. כן? לעולם זה רק מציאות אלוקית. הדבר הלא משתנה. יש יסוד קבוע במציאות, זה... השם יברך, כן, אמת ויציב וקיים וכו', זה לא משתנה. אבל בני אדם, הם תמיד פושטים צורה ולובשים צורה. כל הזמן אנחנו פושטים צורה. זה משפט הענווה. משפט הענווה הוא תמיד לפשוט את הצורה הנמוכה, הפרטית, החומרית, החיצונית, וללבוש צורה כללית יותר. וככל שאני נפגש עם המרחב של ההופעות, כן, לא משנה אם זה דומם, צומח, חי ודבר, מהכל אפשר ללמוד, אפשר ללמוד מהאבן, אפשר ללמוד מכל צמח וצמח, אפשר ללמוד מכל חיה וחיה, ואז כן אמר, לכן למלא הצל, ובוודאי ובוודאי שמכל אדם. כן, רק הגאווה, היא חוסמת את עצמה לכל המרחב האדיר של הגירויים האלו, ואז האדם נמצא על מעמד אחד קבוע בלתי מתפתח. זה לעולם. ומתוך כך לא יודע על האמת מרוב גאוותו, ולעולם נראה בעיניו חוכמתו ועצתו ודבריו ומעשיו שמשובחים חולה. כן, שימו לב, כן, הוא בעצם שולל את קבלת האמת מבחוץ בכל הרבדים כולם. כן, יש פה כמה בחינות, אם אנחנו מסתכלים על המושגים שהוא בחר בהם, חוכמתו, עצתו, ודבריו ומעשיו. כן? זאת אומרת, כל ארבעת המישורים האלו, שאלו צינורות האמת, שבהם, דרכם אנחנו בעצם, דרך החוכמה, דרך העצה, דרך הדיבור ודרך המעשים, אלו ארבעת הצינורות, אלו ארבעת ההופעות, אלו ארבעת ההופעות שגווני האמת, כן, בעצם, או הגוונים מופיעים אלינו. כן, שאני מקשיב לחוכמתך, כן? מה אתה רוצה שם?
יש ענווה, שאדם ענב אז הוא מושפע מכל מיני יכול ללמוד מכל מיני דברים, והוא נתון לשינויים, לבין האדם שיכול להיות מושפע מכל מיני... מהחברה
שהוא נמצא בה, ואז הוא משנה את זה. לא, אז זהו, אז ענווה, אתה אומר, אנחנו דיברנו כך בשבח הענווה, כן? דיברנו בשבח הענווה, ואמרנו שהענווה זה תכונה נפשית של פתיחות, כן? זה תכונה נפשית של פתיחות. אז שואל שאלה, האם באמת כאשר האדם הוא ענו, אין סכנה של ממש, אין סכנה של ממש, שיכנסו לתוך נפשו גם השפעות שליליות. זה מה ששואל, כן? אבל צריך להביא, מה, סליחה?
אפילו תופעות אחרות,
זאת אומרת,
גם חיוביות, אין לו
איזשהו עמוד שדרה
שהוא...
עכשיו, הענווה, כן, אני מקווה שאני אצליח להגדיר את זה או להסביר את זה, כן, קודם לעצמי, אבל זה אתגר לא פשוט מה שאתה שואל עכשיו. אני מקווה שאני אצליח, כי אני באמת לא רגיל בזה, אבל אני אומר ככה, הענווה כפי הנראית, כך צריך לומר, השאלה שלך היא שאלה מצוינת, כי אם לא נשיב על השאלה הזו באומץ, באמיתיות, אנחנו בבעיה, אנחנו לא נצליח לשווק את הענווה. אנחנו צריכים לשווק את הענווה כאיזה משהו, איזה תכונה נפשית שיש בה סלקטיביות מאוד זהירה. סלקטיביות, כן, שיודעת לברור את התכנים, את הרשמים החיוביים, להבדיל אותם לשליליים. יחד עם זה, גם שאני קולט רשמים חיוביים מעולמות אחרים, שהדבר הזה לא יגרום לטשטוש של האופי המיוחד שלי, מסתבר. כן? לפי זה צריך לומר ככה. כן? וזהו, זה שאלה, זה דוגמה לשאלה שהיא נוצרת מתוך עימות, כן? זאת אומרת, יש פה מושג של ענווה, זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, בהתחלה. כן? השאלה הזו נובעת מתוך איזה עימות בין מושג כללי שנקרא ענווה לבין הנפש שלך, כן? ששואל את השאלה הגדולה, רגע, רגע, מה, כולם רוצים להתפרץ אליי, להיכנס אליי, מה פה קורה? אני... טוב מאוד, הנפש שלך זועקת, טוב מאוד. אני אומר ככה, כפי הנראה, אפשר גם להוכיח את זה כפי הנראה גם ממקומות רבים, הגדרת הענווה זה מצב שבו האדם נפתח או מתבטל, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, צריך לשכלל את זה, אבל מתבטל, חש, קשור ליסוד הרוחני הפנימי שלו. קודם כל. אני אומר את זה בכוונה, כי המושג ענווה מתפרש אצל בני אדם באופנים אחרים הרבה פעמים. ענווה הרבה פעמים זה בעצם מצב נפשי אצל הרבה אנשים שנוצר כתוצאה מזה שהוא מרגיש את אפסותו. הוא חלש, הוא טיפש, כן? הוא עני, והענווה מתבססת על קליטת החסרון במוקדים הפיזיים, במוקדים הנפשיים שלו, כן? מה שנקרא, מאין באת, מטיפה שרוחה, לאן אתה הולך למקום רימה ותולעה, אתה מתרשם יתר על המידה מהמגבלות שלך. לא. הענווה האמיתית זה שקלול נכון של תפיסה והכרה, מאין באת ולאן אתה הולך, אבל לפני מי אתה עתיד? לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. כלומר, זו הידיעה שבעצם אתה מקושר לרצון אלוקי, והעמידה שלך למשפט לפני הבורא, זה בגלל שאתה מקושר לרצונו ולעשיית רצונו. הענווה היא הביטוי, הביטול למכלול הידיעות האלו בצורה מאוזנת. כלומר, אני מתבטל ליסוד הרוחני שבי. היסוד הרוחני שבי זו נשמתי. ומצד נשמתי יש לי אופי מיוחד מאוד, אבל למרבה הפלא קורה דבר מדהים. הנשמה זה כוח שמצד אחד יש לה את האופי המיוחד שלה, שנושא את השם ראובן או שמעון, אבל מצד שני, באופן פלאי, היא מסוגלת לכלול בתוכה את הכל. או כלשון חז"ל, אם אין אני לי, מי לי? קודם כל, האני שלי מי הוא? וכשאני לעצמי, מה אני? כלומר, האני הוא כוח מופלא. לא כמו הגוף שהוא יודע רק את עצמו. לכן זה מלשון גוף, מגף, להגיף, שזה עניין של סגירה, כן? הגוף הוא סוגר אותי בתוך עצמי ולא מאפשר לי להבין בכלל הבנה של אחדות. לא. הגוף הוא יודע רק שפה אחת. אני ואפסי עוד. זה הכל. הנשמה יודעת אני ואתה. תפיסה מאוד מעניינת. זה כמו הרקע הלבן. הנשמה היא כמו רקע לבן. מצד אחד יש לה שם בפני עצמה לבן, מצד שני היא כוללת את כל הצבעים. כל צבע נראה על גבי הרקע הזה, יש לו את מקומו. זאת אומרת, היא גם מציאות בפני עצמה, נשמה, אבל היא גם משקפת דרכה, נותנת ביטוי לכל הצבעים כולם. זה מצב הענווה. כל עוד לא פגשת את היסוד הרוחני הזה, כל עוד הענווה היא לא נבנית, כן? היא לא יונקת, כן? באמת, מההרגש של היסוד הרוחני, יכולים ליפול בה טעויות קשות. אמת. אבל הנשמה היא כוח פלאי שאין סתירה בתוכה בין הפרט לבין הכלל. דבר מדהים. במילים אחרות, נשמתנו זה הכוח המופלא של איחוד ההפכים. שהפרט והכלל נכללים שם מבלי סתירה. זה דבר מופלא. מצד הגוף אין מקום להבנה כזו. לא יכול להיות שגם אני וגם אתה. לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. הארץ לא יכולה להכיל את שנינו. לפי מושגי הגוף, הארץ לא יכולה להכיל את שנינו. אם אימין ואסמאילה, ואם סמיל ואימינה. כי הארץ לא יכולה להקיף את שנינו. לא יכולה להכיל את שנינו. זה התפיסה הפיזית. זה התפיסה הפיזית. ככל שאנחנו נכנסים עמוק פנימה ליסודות הרוחניים שלנו, אנחנו הולכים ומוצאים את היכולת של האחדות. לא אחידות, זה הסכנה שהתרעת מפניה, כן? שפה אחת ודברים אחדים, דור המבול, דור הפלגה, ששלם איתה אחידות, לא אחדות. לא אחידות, אלא אחדות. ואחדות היא לעולם לעולם מצב של סינתזה, כן? שגוונים שונים מתאחדים, כן? לשורש אחד. אבל כל אחד מרגיש את עצמו, כן? כל אחד עדיין יכול להמשיך ולהרגיש את האופי הייחודי שלו בתוך המכלול כולו. מצב פלאי, פנימי, מיוחד מאוד, כנראה שהוא מצב עתידי גם, כן? מצב עתידי, אבל זה הגדרת הענווה באמת. זו הגדרת הענווה.
מה הדרך להגיע לענווה שכזאת?
מה?
זה לא פשוט להגיע
ל... אז בואו, שבואו, כן, עכשיו. מתחילים לפתח את זה, כן? זה מתחילים לפתח דרך היכולת, פיתוח היכולת להקשיב לדעת הזולת, כן? פשוט להקשיב, להקשיב בנחת. להתבונן בדבריו, תשומת לב, כן? רגע, אני רוצה להבין אותך, בוא תאמר שוב, כן? שומע, כן? אני רוצה, מתחיל להתרגל, להזין דעת הזולת ולגלות, כן? לגלות בתוכה את חלקי האמת, כן? נתחיל לאט לאט, כן? אפשר את זה, אפשר להתחיל, לכן המשנה אומרת לנו, דע מאין באת ולאן אתה הולך, כן? צריך קודם כל להקות. כן? הענווה מתחילה להתפתח דווקא מאין באת ולאן אתה הולך. קודם כל, שלב הראשון של הענווה מתפתח על גבי הרגשת החסרון שלי. כן? שמע, עם כל הכבוד לדעה שלי, כבר תהיתי כל כך הרבה פעמים, הגיע הזמן שאני אקשיב גם לחברי. זה נקרא מאין באת ולאן אתה הולך. מטיפס רוחה ומקום רימה בתולעה. כלומר, עם כל הכבוד, דעתי היא מטיפס רוחה והולכת למקום רימה ותולעה. כלומר, יש חסרון בדעתי. יש חסרון בהשגה שלי מצד היותי בעל גוף. צריך להתחיל לבנות הענווה מהיסוד, מההרגש של חסרון הפיזי, חסרון הנפשי, מהחסרונות. אבל לא לתת לרושם הזה לגעות יותר מדי. כי אז יכול להביא לענווה פסולה חלילה. אבל להתחיל לפתח את ההרגש, כן? של החסרון הזה, ומתוך כך להתעלות להבנה של לפני מי אתה עתיד ליתן בחשבון, שזה באמת הצד העליון המרומם שבאדם. אבל מסתבר שאם לא שוברים את קליפת הגוף על ידי השפלה של מאין באת ואין אתה הולך, אי אפשר שאור הנשמה יאיר, אי אפשר שההשגה, כן, שלפני מי אתה עומד, היא תתעורר כראוי. אבל, בוא נאמר, כדאי שנקשיב לזולת, ולו בגלל העובדה שכבר טעינו 3,000 פעם בשעה האחרונה. לא בחיינו, בשעה האחרונה. אנחנו טועים המון. טועים המון. ממש המון. אפשר לראות את זה. אנחנו טועים המון. אנחנו עושים הנחות לעצמנו. לא תמיד אנחנו שמים לב למה, איפה אנחנו טועים. אבל אנחנו טועים המון. הדעות שלנו הם שברי אמת. כן? עכשיו, שומע ניסוח שכנסים, אנשים מבטאים את דעתם. המון שטחיות, המון כזב, המון צללים, המון סיגים בתוך הדעות. אנחנו טועים המון. כן? כדאי להתחיל מזה. ההתבוננות, כן, זאת, זה מאוד מאוד חשוב. זה כבר יוצר איזה סוג של ענווה ושפלות לב, שמתוכה, שפלות דת, שמתוכה אנחנו יכולים מסוגלים קצת להקשיב. כי באמת, לא כל האמת אצלנו. אם כן, המרחב פתוח, לקבל אותה במקום אחר. איך אומרים? נחכה עד שתכלה פת לזקן מן הבית. עכשיו יש לו עוד לחם. עוד מעט יהיה חסר לו, אז הוא יהיה מוכן לתת לנו את בנימין גם, שניקח אותו למצרים. אבל כרגע יש לו עדיין פת. עדיין הוא חושב שהוא חכם. בוא, נחכה, נחכה, רק שנייה. בוא נחכה, בוא נראה. שעה, שעתיים, תראה את הדעה שלו, לא עומד במבחן המציאות. כן? כולה קש וגבבה. עכשיו הוא פתוח לשמוע. עכשיו נתחיל לדבר איתו, מבין? אז נתחיל מזה. שוב אני אומר שלא מעניין אותך מהזולת, זאת אומרת שאתה לא, איך אומרים, תראה, אתה ראית פעם תמונות בבורסה שם בשיקגו, בניו יורק, ראית פעם? איך אנשים שם מסתכלים על הלוח כל הזמן? ראית? לא. אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שדברי הזולת זה בעצם, זה עוד מניה. אתה מבין? כשהזולת מדבר, יש פה הופעה. יש פה הופעה של משהו, צריך להבין. יש פה הופעה של חיים, יש פה הופעה של חיים, נכון שהיא מעולפת בתוך המון קליפות, אבל אדם צריך להיות במצב של צמא, של רעב גדול, כן? הוא צריך להיות במצב של רעב, אדם צריך להיות במצב כזה שהוא, כן? אהבת האמת שבו גורמת כל הזמן למגנט חלקי אמת, כן? שוב, הגאווה לא מאפשרת את זה, צריך להבין. כשאדם נמצא במעמד נפשי של גאווה, הוא חסום לזה, אין לו תיאבון, אתה מבין? אין לו תיאבון. אין פשוט אין לו תיאבון. הוא לא מחפש את חלקי הפאזל, אתה מבין? עשית פעם פאזל. ראית אתה מחפש את החלקים, נכון? כי אתה רואה שהתמונה לא שלמה. וכזה אתה מחפש את החלקים. אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה צהוב, זה ירוק. אולי זה, נושא, נושא. כן? חפש, בנרות אתה מחפש את החלק. איפה החלק? אתה אומר, אני זוכר את הפוזה הזו בתור ילד. אחרי מחפשים את החלק. זה בדיוק הקטע. כי הוא חווה את הרגשה של החיסרון, התמונה היא חסרה. קל לו להודות שהתמונה של הפאזל חסרה, כי זה משהו חיצוני, זה משחק. אבל קשה לו להודות בחיסרון של הפאזל שלו, אתה מבין? אם אנחנו חסרים את הרגשה, אין את הצמאון הזה לשלמות, אתה מבין? אם אנחנו נמצאים תחת מעמד הגאווה, אין לנו צמאון לשלמות. צריך להבין את הנקודה, זה לא דבר פשוט. כשאנחנו מדברים על גאוותנים פה, אנחנו לא מדברים על פרעה. אנחנו לא מדברים על נבוכדנצר דווקא. אנחנו מדברים על התכונה הנפשית של בני אדם שלא צמאים להשלמה. אין להם צמאון לשלמות, כי הם תופכים לעצמם לשכם. מבין? בכל מיני סיבות, או שתופכים לעצמם לשכם, או שהם עצלים ולא רוצים להשתלם, אלף אחד דברים. אבל הכלל הוא שאין להם צמאון. אם היה לו צמאון, הוא היה עומד על פרשת דרכים ומקשיב לכל אדם מה הוא אומר, אם היה רוצה באמת להגיע למקום, הוא היה עומד על פרשת דרכים ושואל כל עובר ושב. אולי? כל עובר ושב הוא היה שואל. כן? איך מגיעים? אולי מתוך דבריו הוא ילמד משהו. משהו. אנחנו לא על פרשת דרכים. אנחנו לא במצב של שאלה, אתה מבין? לא, אני לא אומר שאנחנו לא. אבל אנחנו צריכים לבדוק אם אנחנו במצב של שאלה. אנחנו עובדי דרך, צריך להבין. אדם בגימטריה מה? אנחנו כולנו מה אחד גדול. מה? השם אלוקיך שואל ממך. זה מה שהוא שואל מאיתנו. הוא שואל מאיתנו את המה. אתה מבין? אין מה. חסר, יש עננות. אנחנו צריכים לזעוק את לב השמיים, לצעוק, לחם, רצוי. חסר, יש חסרונות אדירים. מבין? עשו בעיה. אני מבטיח לך, וגם לעצמי, שאם היינו מצב הרעב האמיתי, כל מילה שיוצאת מחברינו, מהפה שלו, כל תנועת גוף שלו, היינו לומדים. היינו מוצאים איזה משהו. תן לך דוגמה פשוטה. אתה בא לרגל, לא אתה. מרגל, בא לרגל בארץ אויב. חביבי, הוא שם לב לכל מילה שיוצאת מכל אחד בשוק. כל מילה של אדם בשוק, סתם אדם פשוט. הוא לומד מזה את סדרי השוק, שעות הפתיחה. כן? איפה נמצא הציבור ביום כזה? איפה נמצא ביום אחר? איפה יש הגנה? איפה אין הגנה? זה הוא יכול ללמוד אפילו מוכר התפוחים. אפילו מוכר התפוחים בשוק יכול ללמוד את זה. מה אתה חושב? ודאי. אבל הוא רוצה ללמוד, הוא צריך את האינפורמציה, הוא בא ללמוד על מנהגי האויב. יש לזה נפקמינה עצומה לכיבוש הארץ הזו, כן? למצוא את תקודת התורפה שלה, מבוא דרך העיר, אז הוא מקשיב, 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 הוא מריח את הריחות, הטובה היא, הרעה, יש בעץ, עם עין, כל השאלות האלה מאוד משמעותיות. אנחנו לא מרגלים מספיק. אנחנו לא בדרך לכיבוש, לכיבוש האמת, אנחנו לא, אתה מבין? פה הבעיה מתחילה. וממילא גם התפילה היא לובשת צורה של צפצוף הזרזיר ודיבור התוכי. כי כשאנחנו לא רעבים, כשאנחנו לא באים לשולחנה של התפילה רעבים, ברעב נורא, עד כדי התפוצצות, אז איך אפשר להגיד, אתה חונן אדם דת? חוננו מאיתך חוכמה בינם הדת? איך אומר הרב? כי מה יחסר לו אם אין לו דת? אם הוא מלא כרסו במעדנים, מה יחסר לו אם אין לו דת חס וחלילה? זה מה, זה מה שחסר לו? דת חסר לו? חסר לו סליחה? זה מה שמעניין אותו סליחה? הוא מרגיש שהוא צריך סליחה בכלל? הוא שענן ובוטח, הוא מרוצה מעצמו, שעושבי אותו רצון עצמי, תופך לעצמו לשכם, בוקר ועדר, הוא צריך סליחה בכלל? סלחנו אבינו כי חטאנו, וכל אמנו כפה של... מה בכלל יש לו סליחה? מה בכלל סליחה? הוא רוצה שמישהו יסלח לו בכלל? הוא צריך בכלל סליחה של מישהו? הוא נמצא חתך מי? הוא חטא למישהו בכלל? שזו? הוא צריך גאולה? מה זה גאולה בכלל? מה זה גאולה? מה, הוא נמצא במצב של שבי שהוא צריך גאולה? הוא לא בשבי. יש לו מכונית יפה, יש לו מקצוע לא רע. הוא חושב את עצמו, מה הוא צריך גאולה? ברכת השנים אכפת לו בכלל? מה, הוא חקלאי? אכפת לו בכלל? יהיה חסר מים, המדינה תפתור את זה, יביאו מים טורקיה, בלונים, בסקיות, לא יודע איך יביאו. יהיה בסדר, ברכת השנים, אכפת לו בכלל? מה קורה לחקלאי שם? אני יודע שנת בצורת? לא מעניין אותו בכלל. שום דבר. וכן הלאה והלאה, בונה ירושלים, בכלל לא מעניין אותו, מוכן לתת את ירושלים כולה, כמו שהיא לפלסטינאים, יודע, אכפת לו בכלל מירושלים. כן? אכפת לו מזה בכלל, ירושלים. סתם טרדות, סתם בלבול מוח. שאין לו תשב, יושב בסלון, לראות טלוויזיה, נגמר הסיפור. מה הוא צריך את כל הצרות האלה? צריך לדבר על בית המקדש, בניין בית המקדש, ומשיח דוד עבדך, צמח דוד עבדך, זה בכלל מעניין אותו. כי מה יזיקו האלילים, איך הוא אומר? מה יזיקו האלילים למי שתאוותו למלות כרסו במעדנים? מה יזיקו האלילים? להתפללו בשבח עלינו לשבח, שיקרתו האלילים וכולי, אכפת לו שיקרתו האלילים בכלל? אדרבה, האלילים זה בקואליציה שלו. לא, שלא יקרתו, אדרבה, אדרבה. שיהיו כמה שיותר אלילים, זה יותר מחזק את תפיסות העולם שלו, שיקרתו האלילים, חס ושלום, חס ושלום, שלא יקרתו האלילים. זו הבעיה שלה. אם אדם היה מרגיש את חסרון הדעת שלו, מה זה מאיתך חוכמה בינה בדעת? איזה דעת חסרה יש לנו? עד כמה הדעת של האדם היא כזו נבובה וחלקית וקטנה? איך הוא חי בעיוורון? איך כל המבט שלו זה מבט מחור המנעול? אם אדם היה מרגיש את המצוקה הנוראה שבמבט הרדוד והשטחי שלו, היה זועק את לב השמיים, אתה חונן אדם, אדם חוננו מאיתך ריבונם, אני לא יכול לחיות במחנק הנורא הזה של ההסתכלות השטחית שלי. כן? הוא היה זועק את לב השמיים, וגם היה ננה. ננה.
בשם זה,
ננה. כדה
הבדלה, תקנו בתה, ננה אדם דעת.
נכון, אם אין הבדלה, דעת מיניים. כן. אם אין דעת, הבדלה מיניים. זו הבעיה שלנו, רבותיי, אנחנו לא צמאים מספיק. לא מספיק צמאים, לא מספיק במצוקה. על כן מאוד חייב האדם להיזהר שלא יימשך אחר רצון עצמו בהנאות הגוף, ממאכל ומשתה וכיוצא באלו, כי יוטבע בו טבע החומרי, עד שלא ירגיש בתוכו שהדברים האמיתיים הקדושים חסרים. ואם כן יאבד תפילתו, הרי כל התפילה מבוססת על הרגשת החוסר, שהיא כלל גדול בעבודה, כי כיוון שמתנחם במה שיש לו לאכול ולסובעה, וכאלה הבלים, לא יצייר בהתפללו בשבח עלינו לשבח, ועל כן נקווה שיתוקן עולם מלכות שדי, והאלילים יקרא איתו והרשעים יפנו אליו יתברך, כי מה יזיקו האלילים לאשר עיניו וליבו למלות כרסו מעדנים? מה זה יזיק לו אלילים? וביות ציורי התאווה בלבבו, לא ישכיל ולא יבין את מה? את חסרונותיו לדברים קדושים. והתפילה מבחינתו תהיה פשוט סעודה מיותרת. כמו אדם שאכל, יודע, איזה 5 עופות, ועכשיו נותנים לו עוד עוף אחד. מה הוא זה? הוא לא יכול להסתכל. הוא קץ במאכלו. הוא שבע. אסור לבוא לשולחנה של התפילה שבע. אסור. אולי זה מה שהיו החסידים הראשונים עושים שעה לפני תפילתם. מה הם היו עושים שעה לפני תפילתם? מתבוננים על מה? על החסרונות האמיתיים שלהם. את אותם חסרונות שאי אפשר לזכות בהם, אלא מכוח של תפילה. אם חסר לך שמנת ולבן, זה אפשר לקנות במקולת, לא צריך להתפלל. אבל אם חסר לך דת וגאולה וסליחה, זה אפשר לקבל רק ממנו. הם ביררו את החסרונות העמוקים האלו, שאי אפשר להשלים אותם, אלא מתוך פנייה אל השם. זה מה שנקרא מפתח תחיית המתים, ומפתח יולדת ביד הקדוש ברוך הוא. החסרונות העמוקים שבמציאות זה משיח ויולדת, כן? זה ביד הקדוש ברוך הוא, כדי שבני אדם יהיו מוכרחים לפנות אליו. יש מצבים שגם הדברים פשוטים והטריוויאליים ביד הקדוש ברוך הוא. מצבים של עוני, מצבים של בצורת, מצבים של... גם אז צריך להתפלל לריבונו של עולם, כן? אין גשם, לא יורדים שמים, כמה וכמה שנים, כן? אז גם ביחס לדברים המאוד טריוויאליים והיומיומיים, אנחנו צריכים להתפלל. יש מצבים של מחנק שאפילו אוויר אין לנשום. ואז צריך להתפלל אפילו על אוויר. כשאם הקדוש ברוך הוא נוטל גם את יסודות החיים הטבעיים שבאים בדרך הטבע, כן? כדי להכריח אותנו להתפלל. שלא נדע מצרות. אבל בדרך כלל הוא משאיר לנו את התפילה דווקא לדברים היותר עמוקים ומשמעותיים, אבל אם לא נרגיש את הצורך בהם, אז מה הוא אל חכם מתקנתם? שם ירחם. אז מה אנחנו בכלל עומדים להתפלל? ספסוף הזרזיר ודיבור התוכי. מה? כן? לא רציני? זה יסוד מאוד מאוד חשוב. כמו שקראתי כרגע מוסר אביך. זה מופיע מוסר אביך במעין הקדמה פסקה ג' ופסקה מאוד מאוד חשובה שבלעדיה ובלי אדומות לה, כמעט ואי אפשר להכשיר את עצמנו להבנה נכונה של התפילה. איך מתפללים? מתוך מה מתפללים בכלל? פסקה מאוד מאוד חשובה. קצת חלק קטן ממנה כרגע קרה. יש שאלות נפלאות כאלה, כן.
אפשר להגיד, כן. להגיד שהוא לא יודע מה זה האמת, זה לעשות אותו קצת חסד עם הדחתן. כי אם הוא לא יודע...
להגיד שהוא לא יודע על האמת. לא יודע על האמת.
אז זהו, אז מאחר והוא לא יודע, דהיינו הוא מודע אז לאמת. אפשר לייחס לו ידיעה לאותה אמת.
לא, למה? הוא לא מודע על האמת. מה, אתה רוצה להגיד שהוא יודע ולא מודע?
הוא לא מודע, ואז הוא מחפש אלטרנטיבות אחרות באמצעים כמו המעשים שלו, המחשבות, היצע וכו'. ואחר כך הוא מייצר את אלטרנטיבות לאותם אמיתות שלו, ומחפש אחר כך את הכוח או את האישור מהסביבה.
כן.
חפץ לקבל
שבח וכבוד. הוא בונה לו במה לעצמו. הוא לא מודה באמת הכללית, והוא בונה, כן, אמת פרטית, ההבנה שלו. אבל כמו שאמרנו, בוא נסתכל עוד בפנים. עכשיו הייתי רוצה באמת, כן, לדבר על ארבעת הבחינות האלו. ולעולם נראה בעיניו חוכמתו ועצתו ודבריו ומעשיו. שהם משובחים ממעשה וחוכמת, הצעת, חברה וכו' וכו'. זאת אומרת, חוכמה, עצה, דיבור ומעשה. אלו ארבעת הצינורות. אלו ארבעת הצינורות שדרכם אנחנו קולטים את גווני ורשמי האמת שקיימים במציאות. חוכמת הזולת, המישור של החוכמה שלו, דברי חוכמתו, עצותיו, מה ההבדל בין חוכמה ועצה? מה ההבדל בין חוכמה ועצה, אתם יודעים?
העצה זה כבר הפועל היוצא.
לא הבנתי.
העצה יכול להיות שהיא הפועל היוצא של החוכמה. החוכמה מעבדת את הנתונים, ואז מייצרת
איזושהי עצה. או, זאת אומרת חוכמה. פירוש הדבר שחברי אומר דבר חוכמה, אינפורמציה מסוימת, פרטית, נכונה. כן? כדור הארץ, כותרו, כך וכך. יפה. כן? או מידת הגאווה, פירושה, כך וכך. יפה. דבר חוכמה. מה זה עצה? להשתמש בכמה חוכמות, ולחבר אותם ולהפוך אותם לעצה. למשל, חיל אוויר, חיל שריון, חיל מודיעין, כל אחד מהם הוא, כן? משול לדבר חוכמה אחד. אבל כאשר אנחנו משתפים פעולה בין שלושת החילות האלה משתפים פעולה ביניהם, זה נקרא עיצה. זה נקרא עיצה. זה כבר כמה וכמה דברים ביחד. יש לזולת חוכמות. יש לו גם עיצות. הוא גם משלב כמה דברי חוכמה והופך אותם לאיזה מרקם, כן, שנהפך לתחבולה. עיצה ותחבולה. תחבולה זה מישון חבל. כמה חבלים שנמצאים ביחד, כן? אז החבר שלי אמר דבר חוכמה, ועוד דבר חוכמה, ועוד דבר חוכמה. אבל לא רק זה, הוא גם הציע לי עיצה. איך לחבר בין החוכמות וליצור וקטור חדש של צירוף כוחות שמגיע לדבר, כן? עכשיו, הוא משהו שאומר דיבור. דיבור, כלומר, חוכמה, עיצה, גם החוכמה וגם העיצה עדיין הם תהליכים פנימיים. הדיבור זה כבר הביטוי של החוכמה והעיצה. אני מוציא לשוק את הדבר, כן? אני מדבר, כן? ומציע את השילוב שבין החוכמה לעיצה, ואחרי זה המעשים. זאת אומרת, יש לחברי חוכמות, יש לו יצאות, יש לו דיבורים ויש לו מעשים. אתה צריך להיות מסוגל לראות את האמת שמופיע בכל אחד מן הרבדים האלו. במקום זה, אתה גוזל לו, כן? אתה גוזל או מכחיש, מתכחש לכל צינורות ההופעה של האמת, ואתה מנחס אותם לך. כל צינורות ההופעה שריבונו של עולם מעביר את האמת דרכם. לך אל נמלה צל, ראה דרכיה וחכם. לך לשם, תראה את החוכמה שלה, תראה את העצות, תראה את הדיבור שלה, תראה את המעשים שלה. ריבונו של עולם מגלה לך את האמת דרך ארבעת הרבדים האלו של הנמלה. אז הדיבור שלה זה לא הדיבור כמו הדיבור פה, נכון? אבל תסתכל על שפת הגוף שלה טוב טוב. ותבין כמה דברים חכמים אשר אין לה מושל, ולא קצין ולא שוטר. ואף על פי כן, היא זריזה, כן? וחרוצה מאוד, ואוספת את מאכלה בקיץ, כן? וכמה מאכלה חיטה וחצי, ואף על פי כן, שישה חודשים, כן? חיטה וחצי כל מאכלה בחייה, ותראה כמה היא אוספת, בלי סוף, שמה יגזור עליה, הקדוש ברוך הוא חיים, כך אומר המדרש. לך תלמד. כן, לא לגוזלת מחברתה? לא גוזל מחברתה. ראיתי נמלים יוצאים מהקן, אבל יש להם משהו בפה. כשהם יוצאים מהקן יש להם משהו בפה. לא ראיתי אם זה אוכל או משהו אחר. כן? מעניין. מישהו רק קצת הסתכל עכשיו על הקינים שהתחילו קצת עכשיו להתעורר מחדש. אז ראיתי נמלים שהם יוצאים מהקן, יש להם משהו בפה, שהם חוזרים בלעדיו. אז מה זה? זה אוכל? מה, הם מוציאים אוכל מתוך הקן? מישהו חושב על זה? מעניין, הם מוצאים לזה? מה? לא, מה הן מוציאות מתוך הקן, לא מבין.
כמו שהם עסקו בחורף, הגיע הקיץ עכשיו, הם עסקו הרבה תבואה בחורף.
אז זה הקליפות?
כל ה...
זה הפסולת? זה הפסולת של מה שהם אכלו, כל מה שהם ניצלו מזה, כן, נשאר רק ה...
פסח.
אז הם עושים פסח. כן, הם מוציאים את זה. באמת, אחרי זה נהפך כזה ממש מרווד, מרווד כזה של משהו מאוד מאוד קטן, זה חתוך דק דק, לא רואים אפילו גבעול, משהו כזה. כן, כאילו מרווד כזה, כן. מעניין. בכל אופן, ודאי ודאי שריבונו של עולם מעביר אלינו המון המון חוכמה, דרך חוכמה, דרך עיצות, דרך דיבורים ודרך מעשים. אלו ארבעת הרבדים, לשים לב היטב, היטב. היטב, היטב, לשים לב, לא לבזבז, לא, 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 לא לזלזל. לא לזלזל בהופעת האמת, כן, שמופיעה אלינו דרך הרבדים האלו. כן? מאוד מאוד חשוב. אז הגאוותן, כמובן שהוא... הוא פוגע פגיעה אנושה בצינורות האמת האלו ומנחס את הכל לעצמו. רק, כן, חוכמתי, רק עצתי, רק דבריי ורק מעשי. אולם נראה בעיניו חוכמתו ועצתו ודבריו ומעשיו, שם שובחים מעשה וחוכמת ועצת חבריו. כן, הוא מתפאר תמיד בחוכמתו ובמעשיו, כי הוא חפץ לקבל שבח וכבוד, כן, על דבריו הישרים. כן? הוא מתפאר תמיד בחוכמתו ובמעשיו. מה זה מתפאר? מתפאר זה לשון פארות, מלשון פארות וענפים. אבל פאר זה גם לשון כבוד. זאת אומרת, מאוד מעניין. זאת אומרת, שהוא עושה פעולה, הייתי אומר, זה קצת דומה את הנמשה, זה היה מאוד מובן. לא יודע, ראינו, כל אחד מאיתנו ראה ודאי לפעמים, צורת ניהול של משחק כדורסל, זה שהוא מרכז, נקרא מרכז. המרכז מחזיק את הכדור, במקום לחלק אותו לאחרים, מה הוא זה? כל מיני קולע לבדו לסל, כן? כל אחד מאיתנו כנראה חטא בחטא הזה, חטא נאורים כזה, כן? כן? אנחנו אומרים, זורקים. תמסור, מה קרה לך? מה זורק? תמסור. הוא זורק. כן? מה הוא בעצם רוצה להגיד? אני לא זקוק לכם, מסתדר לבד. אני לא זקוק לא לפיבוט, לא זקוק לא לימני, לא לשמאלי, לא זקוק. אני מסתדר לבד. זה נקרא מתפאר. מה זאת אומרת מתפאר? זאת אומרת, המעשים שלי... הם לא פרטיים, יש להם פערות וענפים. זאת אומרת, אתם טוענים כלפיי שאיבדתי את מימד הכלל, וממילא אין לי ענפים ארוכים, כי אני פרטי. לא, יש לי ענפים ארוכים. העץ שלי הוא פורס את צילו על העולם כולו. זה נקרא פאר. זה המשמעות האחת של פאר, מלשון פארות וענפים. המשמעות השנייה של פאר, שזה הכבוד, היא משתלבת יפה בפנים. מכיוון שיש לי פארות וענפים וחוכמתי ודיבוריי ועצתי ומעשיי, הם כל כך משמעותיים, כן? וכל כך ממלאים את החסר שבכל העולם, ממילא לי הכבוד. זה המשמעות השנייה של הפאר. כן? תשימו את הכתר על ראשי. כן? כיוון שיש לי ערך עצום כזה של פריסת צל על המציאות כולה, ובצילי כל העולם כולו נמצא, אני העץ, אני העץ שפורס את צילו על המציאות כולה. לכן שבחו אותי, המליכו אותי, לי מגיע הכבוד, לי מגיע הפאר. שמלך, גאות לבש, מלך הכבוד, זאת אומרת, הכבוד מגיע, כן? זאת אומרת, רואים פה שהגאווה היא בעצם טוענת, כן? הגאוותן טוען שהוא זן ומפרנס את הכל, כן? וכיוון שהוא זן ומפרנס את הכל, מגיע לו הכבוד. מתור שהוא מתפשט כל כך, אז באמת הכל מרוכז בו. בי הכל מרוכז, אני את המציאות. ממני הכל מתחיל, ממני הכל זורם למציאות. המציאות כולה זקוקה לי, כן? אני הכל. אין להוסיף עליי ואין לגרוע בי. כל המוסיף, גורע בי. אין. בל תוסיף, בל תגרע. אני המרכז, אני הכל. וכל המוסיף הוא גורא בי, כאילו הוא גורא המוסיף בשורש המציאות. עד כדי כך. זה לא נאמר במילים. אבל בתחושה, בתחושה, אם מישהו מנסה להרים, כן? את ידיו ורגליו, ולטעון טענה, כן? לטעון טענה של מה? של רלוונטיות ותפיספת מקום, הוא, תרף ומיד, המרד מדוכה. המרד מדוכה בכל מיני אופנים, לאו דווקא בכוח הזרוע, כמו שראינו, בביזוי הלב, כן? כן? בדיבור הפה. לשון משתלחת, פוגעת, כן, וכן הלאה. יש דרכים שונות ומשונות. כל מיני קואליציות, כל מיני שכירי חרב למיניהם, כן, והוא, ההתנגדות תדוקה, לפי מידת האפשר, כן. כן, כן. כן, כן, יכול להיות. אני יודע, לא, דווקא בגלל שהיא לא גלויה, אתה אומר, זה לא אמירות קיצוניות מדי, כן? הרי בסופו של דבר, הגאווה היא לא גלויה לאדם עצמו, ולא ייתכן שאדם כך מרגיש וכך הוא אומר. כן? מה, זה לא יכול להיות? מה, ככה אנחנו אומרים? ככה אנחנו... מה, באמת? אנחנו מודעים לזה? תשובה. דווקא בגלל שזה סמוי, אנחנו רוצים לפרסם את זה. אתה מבין? וזה בדיוק הנקודה. זה... לא מחושב. לא מחושב. אני רוצה לדעת שיש, מהתיאור שתיארתי כרגע, התיאור שתיארתי כרגע, כן? אם אנחנו עוקבים אחרי רגשות מסוימים, אנחנו עשויים לגלות שהמטען הפנימי של הרגשות האלו, המטען הפנימי שלהם, הוא נשמע בערך כך. או, יפה, מעניין. כן, יחזור על זה, כן? זה צריך לשמוע כאן מחוף אל חוף, עכשיו נשודר. כן? אם ניתן להגאוות המיקרופון, זה מה שתגיד. מה שאמרתי עכשיו. זו דעתי. ברוך השם שאצלנו זה בדקי דקות. אנחנו לא, כן, אנחנו לא בריש גלי, כן, אנחנו לא חפשים פרסומות בעיתונים, ולא. ברוך השם, זה בדקי דקות. אז זה מחייב אותנו להתבונן. זה יכול להיות להתבונן. חייתם רגלים. דקי דקות. חייתם רגלים, דקי דקות. תסתכלו בפירושים של שם שמואל, כן, של גדולי החסידות לחייתם רגלים. אתם תחשבו שהם צודקים. איזה טיעונים, איזה עומק. איך אומר רבי נחמן? יצר רע של צדיקים הוא קודש קודשים. אבל בסופו של דבר שמקלפים את כל הקליפות, זה גאווה פשוטה. ותו לא. זה הפלא. כמו שאמרת, אם נותנים לגאווה לדבר מיקרופון, זה מה שתאמר. כן? וזה ההיבט המוסרי על חטא המרגלים, כן? מצד אחד, יש השם שמואל וגדולי החסידות שיורדים, כן? שמביאים את הנימוקים הפנימיים לחטאם. אבל בעלי המוסר השאירו את העבודה הזו לבעלי הסוד. בעלי הסוד עשו את ה... איך אומרים? את ההווה האמינות של היצר הרע. וזה נשמע קודש קודשים. טענות מדהימות. תסתכלו בשם ישמואל, בפרשת בשלח. בעלי המוסר, אין להם עניין עם זה. בעלי המוסר, הם לוקחים את המסקנה. ועליהם מדברים. כבוד. גאווה. שאמרו, בארץ ישראל לא נהיה ראשים. אנחנו לא רוצים לבית המשרה. זה המסקנה הסופית. שעומדת ביסוד ההתנהגות שלהם. להוריד את כל המעטפות, היפות, הסודיות, המאוד קדושות, מתחת מתגלית גאווה פשוטה, יסודית, כן? גסה, אפילו הייתי אומר. זה מה שאני רוצה לעשות. אז אני מוכן להודות, בסדר, אנחנו מדרגת המרגלים, טוב? אז בואו נחשוף את הפרצוף האמיתי של הגאווה הזו. זה הכל מה שאני אומר. נעזור פה. זה כבר צריך לעצור כאן.